שלום וברכה, מסכת יום הדף נ"ח, אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב, שורה תשיעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, עירה דם הפר לתוך דם השעיר. אומרת הגמרא, תנן, המשנה שלנו, נשנתה כמאן דאמר, כשיטת מי שאומר שמערבים לקרנות. דהיינו, שמערבים את דם הפר בדם השעיר, כשהוא בא ליתן את המתנות על הקרנות של המזבח הפנימי. שאחרי שהכהן הגדול היזה על הפרוכת, הוא מערה את דם הפר, דהיינו את הדם שנמצא במזרק אחד, לתוך המזרק השני, ששם נמצא דם השעיר. ואת הדמים המעורבבים הוא ייקח וייתן מתנות על קרנות מזבח הזהב שנמצא מאחוריו בהיכל. ומביאה הגמרא את המחלוקת בעניין. דאיתמר, בדרך כלל המילה איתמר זה פתיחה למחלוקת המוראים, כאן הגמרא מביאה לנו מחלוקת של רבי יושע ורבי יונתן שהם תנאים. הריטב"א במקום מסביר שנקטה הגמרא לשון של איתמר בגלל שאין לנו מקור למחלוקת הזאת ממשנה או מברייתא, אלא הכל נאמר לנו בקבלה על ידי דרך המוראים. חד אמר, אחד מהם אומר מערבים את הדמים, וחד אמר אין מערבים. אומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר לומר, דרבי יושיה הוא זה שאמר מערבים. ולמה ככה מסתבר? דאמר שרבי יושיה אמר במקום אחר, אף על גב דלא כתיב יחדיו, כמאן דכתיב יחדיו דמי. אפילו שלא כתובה המילה יחדיו, כאילו היא כתובה. מסביר רשי, שנינו ברייתא מסכת סנהדרין, כתוב, איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו ביחד. מה הדין לגבי אביו בלא אמו, אמו בלא אביו, מניין שגם בהם אותו דין קיים? תלמוד לומר, אביו קילל, אמו קילל. עד לפה דברי רבי יושיה. לעומת זאת, רבי יונתן חולק עליו ואומר, משמע שניהם כאחד, ומשמע כל אחד ואחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו באופן ספציפי. זאת אומרת, שלרבי יושיה, אם התורה לא הייתה כותבת אחר כך בצורה מפורשת אביו ואמו קילל, אז הייתי חושב שמה שהפסוק אמר, את אביו ואת אמו, הכוונה היא שניהם כאחד משמע. וממילא, החנמי, גם לענייננו, כאשר כתוב בפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, דעה לפי רבי יושיה זה יהיה שניהם כאחד משמע. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימה אפשר לומר שגם רבי יונתן הוא, שהמשנה שלנו תהיה גם לשיטתו. ואפילו שבגמרא בסנהדרין משמע שאם לא כתוב את המילה יחדיו בצורה מפורשת, אז אנחנו אומרים כל רכיב בפסוק בפני עצמו, שאני הכה שונה כאן הדין בנתינת דם הפר ודם השעיר, דכתיב שכתוב בפסוק את המילה אחת, מביא רשי את לטורנוס פסוק, כתוב וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. והרי נתינת דם על הקרנות של המזבח הפנימי יכולה להתקיים רק פעם אחת בשנה אם אתה מערב את הדמים של השעיר ושל הפר, ואז אתה נותן פעם אחת ולא שתיים, כי אם לא היית מערב היית צריך לתת פעמיים, פעם אחת מדם הפר ופעם אחת מדם השעיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניה יש לנו ברייתא דלא כשינויין, שהיא לא כמו שאמרנו שהמשנה שלנו יכולה להיות גם לפי רבי יונתן, אלא הברייתא שנביא עכשיו היא כמו באבא אמינא, שהמשנה שלנו היא שיטת רבי יושיה, שהוא זה שאמר שמערבים את הדמים. שכך אומרת הברייתא, כתוב בפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהיו מעורבין, זה דברי רבי יושיה. הפכנו דף, רבי יונתן אומר מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו. משמע שלפי רבי יונתן לא מערבים את הדמים. אמר לו רבי יושיה, איך אתה אומר כך? והלא כבר נאמר אחת. וכמו שראינו, אחת ולא שתיים. אמר לו רבי יונתן, אבל מצד שני, והלא כבר נאמר מדם הפר ומדם השעיר. ולא כתוב מדם הפר והשעיר. אז מזה שכתוב ומדם השעיר, זה אומר שהדמים מחולקים. וממילא שואלת הברייתא, אם כן, לפי שיטת רבי יונתן, למה נאמר בפסוק את המילה אחת ולמדנו אחת ולא שתיים? יענה לך על זה רבי יונתן, לומר לך שנותנים אחת ולא שתיים מדם הפר, ונותנים אחת ולא שתיים מדם השעיר. אז אם נסכם, לפי רבי יושיה, מהמילה אחת לומדים שנותנים מתנה אחת על כל קרן של מזבח הזהב, ולכן בהכרח צריך להרבה ודם הפר ודם השעיר. לעומת זאת, לפי רבי יונתן, המילה אחת מלמדת שנותנים פעם אחת מדם הפר ופעם אחת מדם השעיר על כל קרן. ממשיכה הגמרא, תניה אידך, ברייתא אחרת. מה שכתוב בפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, זה בא ללמד שיהיו מעורבים זה בזה. אומרת הברייתא, אתה אומר שלומדים מפה שיהיו מעורבים זה בזה, או אינו אלא, או אולי אפשר ללמוד מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו. עונה הברייתא, תלמוד לומר את המילה אחת. דהיינו שנותנים רק מתנה אחת על כל קרן, וממילא צריך לערבב את הדמים. ומסיים את הגמרא את ההוכחה שלה, וסתמה, הברייתא הזאת שנשנתה בצורה סתמית ולא נאמר על ידי מי היא נאמרה, היא כשיטת כרבי יושיע. ממשיכה הגמרא ציטוט מהמשנה, נתן את המלא בריקן. אומרת הגמרא, בא מיני, שאל אותו רמי בר חמה מרב חיסדא, מה קורה כשהניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם? מהו? מה יהיה הדין? כאשר השאלה שלו מתייחסת על קבלות הדם במשך כל ימות השנה. הוא מפרש רמי בר חמה את שאלתו, האם נאמר שמין במינו חוצץ, או שנאמר שמין במינו אינו חוצץ? כי כשהוא שם מזרק בתוך מזרק זה מין במינו, אז האם נאמר שזה חוצץ ואז נמצא שאין קבלת הדם מתבצעת על ידי הכהן? כי הרי הוא לא אוחז במזרק שהדם מתקבל בו, אלא במזרק שחוצץ אליו. עונה לו רב חיסדא, אמר לי, תניתו, שנינו את זה בצורה מפורשת. במשנה שלנו שאמרה, נתן את המלא ברקן. מה אליו, האם לא מדובר שהוא הושיב מזרק מלא בדם לתוך מזרק ריקן מדם? והמזרק הריקן זה אותו אחד שהוא יירה ממנו לתוך המזרק שעכשיו הוא מלא. והחנמי, לכן גם בעניין זה שכתוב ולקח מדם הפר ומדם הסעיר, הרי הלקיחה הזאת היא אחיזת המזרק, והנה כאן לכאורה משמע שהוא אוחז מזרק בתוך מזרק. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא מדובר במשנה שהוא נותן את המזרק המלא בתוך המזרק הריק, אלא שהוא יירה את המזרק המלא לתוך מזרק ריקן. ולאחר שהוא יירה את דם הפר לתוך דם הסעיר, אז הוא חוזר ומערה את המזרק המלא לתוך המזרק הריקן. הוא עושה את הערבוב בצורה יותר טובה, כשהוא שופך מכלי אחד לכלי השני, לא שהוא שם את הכלי המלא עצמו בתוך הכלי הריק. שואלת על זה הגמרא, התנא לרישא, אבל כבר אמרנו את זה בתחילת המשנה, עירה דם הפר לתוך דם הסעיר, אז למה צריך לעשות את זה שוב? עונה על כך הגמרא, כדי לערבן יפה יפה. כנראה שיש איזשהו הבדל בסמיכות דם הפר וסמיכות דם הסעיר, וכדי שהוא נותן את הדם מהדמים המעורבים, הנתינה תהיה אכן מתערובת אחידה של דם הפר ודם הסעיר, הוא צריך לחזור על הערבוב כדי שיתערבו יפה יפה. וממילא נשארה לנו עדיין השאלה ללא תשובה, מה ששאל רמי בר חמה את רב חיסדא, מה עדים כשניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם, האם מין במינו חוצץ או אינו חוצץ? ועל כך מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה. כך אומרת המשנה במסכת זבחים, היה עומד הכהן על גבי כלי או על גבי רגל חברו פסול. אומר רש"י, דתנא דבר רבי ישמעאל, הועיל והרצפה מקדשת, וכלי שרת מקדשים, אז עושים השוואה ביניהם, מה כלי שרת לא יהיה דבר חוצץ בינו ובין כלי השרת, אף רצפה לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הרצפה. וכאשר הכהן עומד על גבי רגל חברו, אנחנו אומרים שהוא חוצץ. אז זה אומר שהמסקנה, שמין במינו, כי זה רגל ורגל, ובכל זאת יש פה חציצה. אז הנה הוכחה שגם מזרק בתוך מזרק זה מין במינו שהוא חוצץ. דוחה הגמרא, שאני רגל, שונה הדין בעומד על גבי רגל חברו, דלומצי מבטלי. שהכהן שעומדים על גבי רגלו, הוא לא מבטל את הרגל שלו עד שהכהן שעובד את העבודה יגמור את עבודתו. ולכן זה לא דומה למזרק בתוך מזרק, שאולי שם אנחנו כן מבטלים את המזרק הריק לגבי המזרק המלא, ולכן אומר שמין במינו במקרה של המזרקים אולי לא חוצץ. מביאה הגמרא גרסה נוספת לדברים, איקא דאמרי, יש אומרים, הכי באי מיני, ככה הוא שאל אותו, האם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? זאת אומרת שבלהבדיל מהשאלה הקודמת, נקודת המוצא עכשיו היא שמזרק מלא בתוך מזרק ריק זה לא חציצה. כל השאלה תהיה, האם זה נחשב דרך שירות? דהיינו דרך עבודה מקובלת, כי אם לא כך, הרי העבודה הזאת פסילה. ועל כך אומרת הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה, דתנא דבר רבי ישמעאל, ששנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. על הפסוק, נקרא אותו בפנים, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה אור תחש, ונתנו על המות. מה שכתוב בפסוק, את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, מבחינה לשונית, כלי זה שני כלים, והשרת זה שירות אחת. מתי יש לנו מציאות של שני כלים ושירות אחד? בדיוק על השאלה שאמרנו. מזרק מלא שנמצא בתוך מזרק ריק, ואנחנו עושים איתם שירות אחד. והנה את השירות הזה הכשיר הפסוק. בא מיני שואל אותו רמי בר חמה מרב חיסדא את השאלה הבאה. הניח סיף בתוך המזרק וקיבל בו את הדם. מהו? האם מין בשאינו מינו חוצץ או אינו חוצץ? המציאות המדוברת שהוא הניח סיב שגדל סביב הדקל ונכרח עליו סביב מסביב לדקל כמו הלולבים בגפנים והוא רך והוא סופג את הדם, אז הדם יוצא מכל איבריו ואינו חוצץ כל כך. אז האם במצב כזה זה נחשב חציצה או לא נחשב חציצה? והרי אנחנו כבר יודעים לאור השאלה הקודמת שמין בשמנו מינו ודאי חוצץ, לכן מסביר את השאלה שלו. האם כיוון דמחלחל לא חייץ? כיוון שאדם מחלחל דרך הסיב וככה הוא מגיע לכלי שנמצא מתחתיו, אז בעצם אין חציצה, או דילמה, או אולי לא שנה. לא שונה הדין בין סיב לבין כל דבר אחר שהוא לא בן מינו, ובין אם האדם עובר דרכו, בין אם לא, הוא יהיה חציצה. עונה על כך הגמרא, אמר לי רב חיסדא לרמי בר חננה, תנינה, למדנו את הדין הזה ממשנה ממסכת פרה, שכתוב זולף והולך עד שמגיע לספוג. מסביר לנו רשי, המשנה במסכת פרה אומרת, המקדש בשוקת והיה ספוג לתוכו, המים שבספוג פסולין, כיצד יעשה זולף והולך עד שמגיע לספוג. מסביר רשי, שוקת זה אבן חלולה שנמצאת על שפת המעיין, כאשר המים נכנסים לה דרך החור שבדופן שלה, ומשקם היו משקים את הבהמות, וגם היו מקדשים בה את אפר החטאת לתוך מים חיים, שהכוונה היא לתוך כלי. באתר של החווה ללימודי חקלאות בקרמיאל אנחנו יכולים לראות שכמו שכתוב בבראשית ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקטות המים אשר תבון הצון לשתות לנוכח הצון ויחמנו בבואן לשתות, שוקת זה מתקן להשקיית בעלי חיים במשק הבית ובמרעה, כאשר הביטוי עמד בפני שוקת שבורה הכוונה היא משבר קשה שהרי אי אפשר למלא מים בשוקת שבורה. נמשיך ברשי, הדין שהמים שבספוג הם פסולים, הם לא נקראים מים חיים אל כלי, כי צריך שהמים יהיו נוגעים בכלי בלבד. אז אם ככה, כיצד הוא עושה? כשבא ליטול את המים מתוך השוקת ולתנם בצלוחית ובשפורפרת ומשם לקדש את מי החטאת, אז הוא זולף וגומר את כל המים אשר בשוקת עד שמגיע לספוג. זולף זה במשמעות רשי שואף או שואב את המים. ומכאן אנחנו מסיקים שהספוג עצמו לא חוצץ ולא פוסל, אלא רק את המים שנבלעים בתוכו, וממילא הוא הדין גם לסיב שהנחנו אותו בתוך המזרק שהוא לא חוצץ. דוחה גמרא ואומרת, שני מאיה, שונה הדין ממסכת פרה ששם מדובר על מים, ומים דקלישי. דהיינו, המים הם לא סמיכים, הם קלושים, ולכן המים יוצאות מכל איבריו של הספוג ונכנסות בינו לבין הכלי. לעומת זאת, הדם הוא יותר סמיך, הוא אב, ולכן יש סיכוי שחלק מהדם לא עבר את הסיב שמונח בתוך המזרק, וממילא הוא כן חוצץ. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לדברים, הכי פשט לי. כך פשט רב חיסדא את ספקו של רמי בר חמא, בדם כשר, בקומץ פסול. דהיינו, דם הוא נוזלי, הוא כמו מים, ולכן הוא לא סמיך יותר מדי, ובמקרה כזה הוא עובר את הסיב, וממילא סיב בתוך מזרק לא לחצוץ. לעומת זאת, בקומץ זה יהיה פסול. דהיינו, הרי צריך גם לקדש את הקומץ, שהוא טעון להתקדש בכלי. לאחר שקומצים אותו מתוך המנחה, וזה פעולה שמתבצעת ומקבילה כנגד פעולת הקבלה בדם. אז קומץ שיש בו סיב הוא יהיה פסול. למה? כי ודאי שהסיב כן חוצץ את הקומץ בגלל שהוא לא נוזלי. הפכנו דף, אומרת המשנה, כתוב הפסוק ויצא אל המזבח אשר לפני השם. אומרת המשנה, זה מזבח הזהב, התחיל מחטא ויורד, דהיינו נותן את הדם מהלמעלה של הקרן לכיוון למטה. ומאיכן הוא מתחיל? מאיזה קרן? מקרן מזרחית צפונית, אחר כך צפונית מערבית, אחר כך מערבית דרומית, אחר כך דרומית מזרחית. כאשר אותה קרן, אותו מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח החיצון, משם היה גומר על מזבח הפנימי. דהיינו, נתינת דם החטאת על מזבח החיצון הייתה מתבצעת בקרן דרומית מזרחית. דהיינו, הקרן שבה הוא היה מתחיל לתת את הדם של החטאת על מזבח החיצון, שהיא הקרן הדרומית מזרחית, היא הקרן שבה הוא היה מסיים לתת את הדמים על המזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל. עד לכאן זה הייתה הדעה שאומרת שהכהן היה מקיף ברגל את המזבח, וכל מתנה ומתנה של דם הוא היה נותן בקרן שלפניו הסמוכה לו. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר, במקומו היה הכהן עומד ומחטא, ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה, שזה הפוך ממה שראינו בדעה של תנא קמא, ומסייג רבי אליעזר חוץ מזו שהייתה לפניו, שהיה נותן מלמעלה למטה. הוא מסביר רש"י את הסיבה שלמה רק הקרן שהייתה סמוכה לו לפניו, שם הוא צריך לתת לפי רבי אליעזר מלמעלה למטה, כי אותה קרן שהוא עומד סמוך אצלה והיא לפניו, אי אפשר לו לצדד את ראשי אצבעותיו למטה, אלא למעלה, ואז הוא צריך למשוך את המתנה מלמעלה למטה, כי אם הוא יעשה את זה באופן ההפוך, אם הוא ימשוך את הדם מלמטה למעלה, אז יהיה הדם זב לתוך בית יד של הכותונת שלו. שזה בעצם בדיוק אותה סיבה שתנקמה אמר את הדבר הזה, שראשי אצבעותיו למעלה, וכשהוא נותן באצבע כנגד תחודה של קרן, הוא נותן מתנה ארוכה ומשוחה, ואם הוא היה מושך מלמטה למעלה, אז אדם היה זהב לתוך בית יד כותונת שלו. כאשר ההבדל בין תנקמה לרבי אליעזר, שלפי תנקמה אמרנו שהכהן מסתובב, הוא עומד מול כל קרן, ולכן כדי שאדם לא יזוב לתוך בית יד של הכותונת שלו, הוא חייב לתת אותו מלמעלה למטה. לעומת זאת, אצל רבי אליעזר, שהוא עומד באותה נקודה, והוא רק מושיט את היד שלו ושם את זה על קרנות המזבח, אז כדי שאדם לא יזוב לתוך בית יד, רק בקרן הסמוכה אליו הוא עושה מלמעלה למטה, בכל השאר הוא עושה מלמטה למעלה. ממשיכה המשנה, היזל טהרו של מזבח 7 פעמים. דהיינו, אחרי שהוא גמר לתת את המתנות של הדם על הקרנות, אז הוא מזה על הגג של המזבח 7 פעמים. למה נקטה המשנה את המילה טהרו כשהיא מדברת על הגג? את זה תסביר הגמרא בהמשך. ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ושירי דמי חטאות החיצוניות, אותם ושל מזבח החיצון הוא היה שופך אל יסוד דרומי, כאשר אלו ואלו, בין השירי דם ששופך אל יסוד מערבי בין שירי דם שהיה שופך אל יסוד דרומי, הם היו מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בהם. מסביר רש"י, אלו ואלו, גם הדמים החיצוניים גם הדמים הפנימיים שהיו נשפכים אל יסוד מזבח העולה, דהיינו למזבח החיצון, הם היו שוטטים ונופלים מן היסוד על הרצפה, ומשם הם היו מתערבים באמה, שהאמה הייתה סילון של מים בעזרה, שהוא היה לוקח את כל מה שהיה נכנס לתוכו לנחל קדרון. נחל קדרון הוא הנחל שיורד מאזור העיר העתיקה ונשפך לים המלח. בתמונה כאן רואים את ההתחלה של הנחל בצמוד למה שמכונה יד אבשלום. כאשר הגננים, דהיינו אנשים שהיו להם גינות והיו רוצים לזבל את השדות, הם היו קונים את אותם שירי דם. אם הם לא היו קונים, הם היו מועלים בהם, דהיינו יש בהם איסור להנות בלא דמים. דמים במשמעות של כסף. ואמרה המשנה שבין הדמים שהיו ניתנים לתוך הנקב ביסוד הדרומי או בתוך הנקב ליסוד המערבי, הרי בסופו של דבר הם היו מגיעים לאמה ונשפחים לנחל קדרון. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנינו בברייתא על הפסוק, ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. שואלת הברייתא, מה שכתוב ויצא אל המזבח, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד? הרי המילה ויצא היא מיותרת. אפשר היה להגיד שהוא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו. אנחנו יודעים שמדובר על המזבח שנמצא לפני השם. אז מה המשמעות של המילה ויצא? אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על כל המצוות, שזה יכול להיות מדובר או על פר כהן משיח או על פר העלם דבר של ציבור, שעל שניהם נאמר בפסוק נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם, לכן הוא נאמר, קוראים לו פר הבא על כל המצוות. והמציאות שם היא שהכהן עומד חוץ למזבח הזהב והוא מזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה. דהיינו שהמיקום של הכהן זה בצד המזרחי של מזבח הזהב, שמהמיקום הזה הוא מזה את הדם כלפי הפרוכת. אז יכול אף זה כן, אולי גם זה צריך להיות המיקום של הכהן הגדול כשהוא מזה דם השעיר ודם הפר על הפרוכת. לכן תלמוד לומר ויצא אל המזבח, זאת אומרת היכן הוא היה קודם, לפנים מן המזבח, דהיינו בצד המערבי של המזבח בצמוד לפרוכת. מביאה עכשיו הגמרא תניא אידך ברייתא מהצד השני של הדברים, שמה שכתוב לפני השם מה תלמוד לומר, הכוונה לפסוק ונתן הכהן מן הדם על קרנות המזבח קטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישמוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. ונשאלת השאלה גם פה, למה הפסוק היה צריך להגיד לנו שמדובר לפני השם? מה תלמוד לומר? הרי זה מיותר, אנחנו יודעים שמזבח הקטורת ודאי נמצא לפני השם בהיכל. על כך הגמרא אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר ושעיר של יום הכיפורים, שכהן עומד לפנים מן המזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה, שהמיקום שהכהן עומד זה בין המזבח שנמצא מאחוריו לבין הפרוכת שנמצאת מלפניו, ומשם הוא מזה על הפרוכת, אז יכול אף זה כן? אולי באותו אופן נעשה גם בבר הבא על כל המצוות? לכן, תלמוד לומר, מזבח קטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד. דהיינו, המזבח הוא זה שנמצא לפני השם, ואין הכהן נמצא לפני השם. הכיצד, איך הדבר הזה ייתכן? כאשר הכהן עומד חוץ למזבח ומזה. דהיינו, המיקום שלו זה מזרחית למזבח, ומשם הוא מזה לכיוון הפרוכת. ציטוט מהמשנה, התחיל מחטא ויורד. תנו רבנן, שנינו בברייתא, התחיל מחטא ויורד. מהיכן היה מתחיל? מאיזה קרן? מקרן מזרחית דרומית, אחר כך דרומית מערבית, אחר כך מערבית צפונית, אחר כך צפונית מזרחית. עד לפה דברי רבי עקיבא. לעומת זאת, רבי יוסי הגלילי אומר שההתחלה שלו זה מקרן מזרחית צפונית, ואחר כך צפונית מערבית, אחר כך מקרן מערבית דרומית, אחר כך דרומית מזרחית. זאת אומרת שמאותו מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל, שם רבי עקיבא פוסק, והפוך, מהמקום שרבי עקיבא מתחיל את ההזעה, שם רבי יוסי הגלילי פוסק. זאת אומרת שלפי שיטת רבי יוסי הגלילי, הוא מתחיל מהקרן המזרחית צפונית, עובר לקרן הצפונית מערבית, עובר לקרן המערבית דרומית, ואומר אז לקרן הדרומית מזרחית. לעומת זאת, רבי עקיבא הולך בדיוק בכיוון ההפוך. הוא מתחיל מהקרן הדרומית מזרחית לכיוון הקרן המערבית דרומית לכיוון הקרן הצפונית מערבית והוא מסיים בקרן המזרחית צפונית. מדייקת הגמרא, דכולי עלמא, כולם מסכימים, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי, שמיהא בהאו קרן דפגע ברישא לא עביד, שבאותה קרן שבה הכהן נפגש בהתחלה לא ממנה הוא מתחיל. הוא מסביר רש"י את הדברים, שהרי לשתי הדעות הוא מגיע מצד מערב, אז אם ככה, לכאורה הוא פוגע במערב של המזבח, למה לא משם הוא מתחיל? מהי טעמה? מה הטעם לזה? אמר שמואל, דאמר קרא, כי כתוב בפסוק, ויצא אל המזבח, והמילה ויצא מלמדת, עד דנפיק, עד שהוא יוצא מכולי מזבח. כאשר למדנו שלפי רבי יוסי הגלילי הוא הולך אחורנית והיה שם רק פרוכת אחת, אז הוא בעצם יוצא מכיוון צפון. אז ממילא הוא צריך לעבור את המזבח והוא יגיע לקרן המזרחית צפונית. לעומת זאת, לשיטת רבי עקיבא, היו שתי פרוכות, הוא יוצא מכיוון דרום, וכשהוא הולך אחורה הוא יגיע לכיוון הקרן המזרחית דרומית. שואלת הגמרא, ולרבי עקיבא נקיף דרך ימין? ולמה הכהן מקיף את המזבח דרך שמאל? אומרת הגמרא, כי אולי לימה, אולי נאמר, בדרמי בר יחזקאל כמפלגי. הם חולקים בשיטתו של רמי בר יחזקאל, דאמר רמי בר יחזקאל. הים שעשה שלמה, שזה היה כיור של נחושת שהכיל 150 מקוואות כ-100 אלף ליטר, כך הוא מתואר בדברי הימים. שהוא היה עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה. והים, דהיינו אותו כיור, עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. דהיינו פני הבקר היו כלפי חוץ והאחוריים שלהם היו מתחת לכיור פנימה. ומזה שהפסוק מתאר נגד כיוון השעון, הלמדת שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח. אז אולי בזה נחלקו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, שמר איתלי דרמי בר יחזקאל, ומר ליתלי דרמי בר יחזקאל. דהיינו, לפי רבי יוסי הגלילי צריך להקיף דרך ימין, ואילו לפי רבי עקיבא לא צריך להקיף דרך ימין. דוחה הגמרא ואומרת לא, דכולי עלמא, כולם איתלי דרמי בר יחזקאל. כולם אומרים צריך לעשות פניות דרך ימין. אלא מה? והכה וכאן בהכה מפלגי. בדבר הבא הם נחלקו. מר סבר ילפינן פנים מחוץ, ומר סבר לא ילפינן פנים מחוץ. הרי הפסוק שרמי בר יחזקאל דרש נאמר על הכיור שנמצא בחוץ. אז לפי רבי יוסי הגלילי, לומדים מעבודת חוץ לעבודת פנים, דהיינו גם לתוך עבודת ההיכל שצריך שכל הפניות יהיו לימין למזרח. לעומת זאת, רבי עקיבא יסבור שלא לומדים פנים מחוץ, ולא לומדים את הפניות שנמצאות בחוץ, כמו הכיור, כמו המזבח בחוץ, לגבי עבודות פנים, שזה מזבח הזהב. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, נהי, אמנם נאמר שהוא לא יאליף פנים מחוץ, אבל בכל זאת, אי ביי, הכי נעביד, אם הוא ירצה, כך הוא יעשה, ואי ביי, הכי נעביד, ואם הוא ירצה, כך הוא יעשה, דהיינו, הוא עדיין יכול להקיף לצד ימין ולא לצד שמאל, אז למה הוא בחר דווקא לצד שמאל? עונה הגמרא אמר לך רבי עקיבא, מדינה בהו קרן דפגע ברישה, מהדין, אותה קרן של המזבח שבה הוא פוגע בהתחלה, בהו עביד ברישה, בה הוא צריך להתחיל את מתנת אדם. ולמה? דאמר יש לקיש, אין מעבירים על המצוות. שמצווה באה לידך, אל תחמיצנה, הגעת לקרן הראשונה, שם היית צריך לתת את הדם. אם ככה, ועמי לא עביד, אז מדוע לא עושים ככה? משום דכתיב, כי כתוב בפסוק, ויצא אל המזבח. ומזה למדנו, עד דנפיק מכולי מזבח. עד שהוא יוצא ועובר את כל המיקום של המזבח. וכיוון דייב באו קרן. וכיוון שלפי רבי עקיבא הוא צריך לצאת החוצה, הוא מגיע מכיוון דרום מערב, אז הוא מגיע ונותן את הדם קודם כל על קרן המזרחי דרומית. הדר עתי, עכשיו הוא צריך לחזור ולבוא להוא קרן, לאותה קרן של המזבח, דאיחייב למיטב ברישה, שבה הוא פגש בהתחלה, ולכן עליה הוא התחייב לתת בהתחלה. וממילא יוצא שהקרן הראשונה הייתה הקרן המזרחי דרומית, הקרן השנייה זה הקרן שבה הוא פגע ראשונה כשהוא הגיע מכיוון הפרוכת, שהיא הקרן הדרומית מערבית, ולכן הוא ימשיך לכיוון הקרן המערבית צפונית ויסיים בקרן הצפונית מזרחית. עד לכאן דף נ"ח.